ישראל ותחייתו, פסקה י' ד', עמוד ל' א'. פסקה י' ד', עמוד ל' א'. אומנם הנושא הזה לא קשור בדווקא ליום הזיכרון, קשור לתקופה, אבל החצי השני קשור באופן כללי לסוגיה שלנו. אז אולי נקרא את כל הפסקה, פסקה קצת לא פשוטה, אבל נקרא רק כדי להיכנס לעניינים. כאחיזת הפשט והסוד זה בזה, יסוד אחדות תורה שבכתב עם תורה שבעל פה. ההסתכלות היותר פנימית, עם ההסתכלות החיצונית בעולם, בחיים, במציאות, במסיבות, בסגנון, באדם ובהוויה, כן היא התאחדות הנס והטבע. בהנהגה וכמו כן באמונה. ההתעמקות החודרת מאחדת את הנפרדים, מה שהשביל הבינוני מפרידם. אורו של משיח, שיסודו רם ונישא וגבוה מאוד, מואר הוא מהתוכן העליון שהנס והטבע מאוחדים שם. וכל העלילות של הטבע, מקטן ועד גדול, פועלים בעדו ואימו, על ידו ובהשפעתו, כמו העלילות הניסיות. המעשים כולם עומדים בצורה עוברית. כל ההוויה כולה, נשמות אפרוחים וביצים, ורוח אלוקים מרחפת עליהם, ומשיח גנוז הוא בכאן ציפור, זהו החלו. והאפרוחים מתפתחים ומתגדלים, הביצים מתחממים, והולכים ומתקרבים לצורת הוויית החיים והמפעל. ובכללות הכל, הכל כלול, הכל פועל. לא יחסרו גם כל הכוחות השוללים, שגם הם מצטרפים להוציא כלי למעשה, וכמו הכוחות החיובים. והכוחות השוללים, שהם מצטרפים אל הכל, לעשות את הצוויון של המטרה העליונה, שם בעומק ירידתם, אורה חיובית עליונה גנוזה. תחת העוני הנורא, עושר עליון גנוז חי. קודשא בריך הוא וחד מסכנה, הם היושבים בהיכל כאן ציפור. ותאורי לב היודעים רזה דמילה דשטותה, ואיך היא מצטרפת לעיר רזה דחוכמתה, כרב עם נונה סבא, הם דרים בעי מגדלה, ומסתכלים הם במפלאות תמים דעים באור ישועתו. וחבלי משיח הפנימיים, הם חבלי משיח עצמו. הירידה למעמקי הסיבות של כל מוכין דקטנות, הם מסורי חנק, לרוח הדמלכה משיחת ובגלות הבטרה בספר. המתקן את הצעדים האחרונים אשר חפו אביך השם, אשר חפו עקבות משיחיך, ברוך השם לעולם אמן ואמן. איסורי סקילה היו בכל התקופה של עבודה זרה, וכל הרעות, הירידות והטמטומים, הפרעות הפנימיות או הפרעות הפנימיות והחיצוניות שהם ענפיה. איסורי שריפה, החורבנות והגזרות המלכותיות על התורה, שריפות התורה והשמודות הנוראות שמכוונות להכירת הנשמה והפנימיות, שריפת הנשמה וגוף קיים. ואיסורי הרג, הם כל ההרגות, המיטות המשונות וכל הרדיפות החיצוניות במעמד הכלכלה וכו'. איסורי חנק, הם האיסורים האחרונים של ירידת האור למעמקים, לחשוף סיבות קטנות וקלות, לנעוץ תקוות במרחקים ומאורעות זמניות, בנטיות לב של מושלים, במהלכים של השתדלויות פוליטיות, לעורר גם קטני רוח שאין להם כי מטרות קרובות מגושמות ומצומצמות, והקטנות מחוללת את החוצפה, וחבל המחנק אחוז על הצוואר. זה איסורי חנק של התקופה שלנו. מונע את הדיבור וסותם את האוויר. רק רוח השם אשר על עמו, אור התורה הפנימית יופיע להשיב רוחה מדמשיחה, ומתוך האפלה יביא או יבוא אור גדול. טוב, הסוגיה הזאת היא סוגיה גדולה מאוד, לא קשורה דווקא ליום הזיכרון, אבל ודאי שאפשר להעיר את יום הזיכרון מתוך הסוגיה הזאת. אז בואו נלך בצורה מסודרת בחלק הראשון קודם כל. כאחיזת הפשט והסוד זה בזה, כך יסוד אחדות תורה שבכתב עם תורה שבעל פה. אנחנו רגילים לחשוב שכשאנחנו נפגשים דברי תורה, אז יש רובד שהוא הפשט, יש רובד שהוא הדרש, יש רובד שהוא הסוד. אבל מצד האמת, זה לא כך. זה לא שיש קו מקביל שזה הפשט, קו שני שזה הדרש, קו שלישי שזה הסוד, ואין קשר בין הקווים. הדרש הוא עומק הפשט. אם לא למדתי דרש, לא הבנתי פשט. הסוד הוא עומק הדרש והפשט. אם לא למדתי סוד, הדרש, אז לא הבנתי פשט. יותר מזה, מי שיש לפניו ספר, תראו מה אומר הרב בפסקה השנייה, בספר אורות, לגבי ארץ ישראל. עמוד ת', בהתחלה. על ידי התרחקות מהכרת הרזים, באה ההכרה של קדושת ארץ ישראל בצורה מטושטשת. אז אם אנחנו רוצים להבין מהי קדושת ארץ ישראל, צריך להכיר את הרזים. אי אפשר להגיד, טוב, זה רז, אנחנו נסתפק, זה סוד, אנחנו נסתפק רק ברמה הראשונה. לא. ביחס לארץ ישראל, צריך להכיר סוד. צריך ללמוד סוד. כמובן, במדרגות הנכונות, בהכנות הנכונות, ברמה הנכונה, כמובן, אבל העיקרון כרגע. אז אם כן אומר הרב, הפשט והסוד הם אחוזים זה בזה. זה לא שיש פשט ויש סוד. המתפתחים לומדים סוד, והשפלים לומדים פשט. זה לא ככה. הסוד הוא עומק הפשט. ולכן בעצם כל החיים שלנו, אם אפשר לומר,
כיצד החיים שלנו בנויים? החיים שלנו בנויים כמו בצל. כלומר, יש את המעטפת החיצונית, שבתוכה יש מעטפת יותר פנימית, קוראים לזה בלשון חז"ל לבוש, ואנחנו לאט לאט מקלפים את הקליפה, מסלקים את הלבושים, עד שאנחנו נכנסים פנימה. ברגע שהגענו לפנים, הפנים הזה מאיר גם החוצה. אז הסוד הוא עומק הפשט. זה לא שיש מעגל של סוד ומעגל של פשט. הבנת את הפשט בסדר גמור, לא צריך את זה. לא, אם לא הבנת סוד, אין פשט. אז הפשט והסוד אחוזים אחד בשני. הסוד הוא עומק הפשט. סוד גדול, כלומר, אם אני לא מבין את ה... אפילו נגיד ברמה הראשונית, אם כשאני קורא את הפסוקים בתורה, אני לא מתרגם אותם, לא מבין אותם בטרמינולוגיה של הסוד של התורה, אם אני לא מבין שהמילה בראשית זה לא התחלה, אם אני לא מבין שהמילה את היא לא מה שאנחנו חושבים את, אם אני לא מבין שהמילה שמיים היא לא התחלת שם למעלה, אז לא הבנתי פשט פסוק. אז הסוד הוא עומק הפשט. אז כאחיזת הפשט והסוד זה בזה, כמו שאנחנו מבינים שהפשט והסוד אחוזים זה בזה, והסוד הוא עומק הפשט, הוא יסוד הפשט, כך יסוד אחדות תורה שבכתב עם תורה שבעל פה. בהקשר הזה, תורה שבכתב נאמר, זה הסוד מלמעלה למטה, זה השורש, ותורה שבעל פה זה הגילוי שלנו מלמטה למעלה. זה ההופעה. מסביר הרב, בהקשר שלנו, מה זה תורה שבכתב ותורה שבעל פה? ההסתכלות היותר פנימית, השורשית של כל דבר, עם ההסתכלות החיצונית. שההסתכלות החיצונית נפגשת עם העולם, עם החיים, עם המציאות, עם המציאות, עם סיבובי ההיסטוריה, עם הסגנון, עם המנטליות, עם האדם, עם ההוויה. כן, אומר הרב, כן היא התאחדות הנס והטבע. גם הנס הוא עומק הטבע. זה לא שיש כאן שני מעגלים של נס וטבע. הנס הוא שורש הטבע. הרי בואו נגיד את זה בצורה קצת אחרת, אמרנו את זה פעם. איך אנחנו מגדירים את ההבדל בין נס לטבע? ניקח דוגמה. מתוך 1,000 מקרים, אם קורה 999 פעמים א', זה יקרה טבע. ואם פעם אחת מ-1,000 קרה משהו אחר, זה יקרה נס. אז בעצם מה ההבדל בין נס לטבע לפי זה? הסתברות. הכמות. משהו לא שגרתי, יוצא דופן, זה נקרא נס אצלנו. זה מבט אחר, זה כן, כלומר... המקור אבל של נס בטבע הוא אותו מקור. אלא משהו יוצא דופן, הוא נקרא נס. אבל השורש אותו שורש. אז כמו שאנחנו מבינים שהפשט והסוד אחוזים זה בזה, ותורה שבכתב, תורה שבעל פה אחוזים זה בזה, וההסתכלות הפנימית וההסתכלות החיצונית אחוזים זה בזה, ככה נס בטבע אחוז זה בזה. כמו בהנהגה, ככה זה מופיע בהנהגה האלוקית את ההיסטוריה, וכמו כן באמונה. כך גם אנחנו כאנשי אמונה צריכים להסתכל על החיים. כשאנחנו מתבוננים על המציאות, אנחנו צריכים להתבונן עליה, כשהסוד הוא עומק הפשט. כשתורה שבכתב היא עומק תורה שבעל פה. שההסתכלות הפנימית היא עומק ההסתכלות החיצונית. שהנס הוא עומק הטבע. ככה אנחנו צריכים להסתכל על הדברים. אתמול דיברנו בעריכות רבה מאוד, שיום הזיכרון יכול להתפס אצלנו בטעות כאיזה יום רגשי. יום שבו אנחנו מפגינים סולידריות על הכאב. או, יותר עמוק מזה אולי, יום שבו אנחנו מכירים תודה מוסרית למי שהוא חלק ממגש הכסף. שעליו ניתנה לנו המדינה, מלך הדורות. כל חללי מערכות ישראל, תרום הקמת המדינה וחללי הטרור וכו'. אז לכאורה זה נתפס, אם אנחנו דנים על זה ברמה הזאת, זה מאוד קטן. יש לזה איזה ערך רגשי ומוסרי של הכרת טובה והכרת תודה וכו'. כל זה נכון.
אבל אתמול עסקנו וביררנו שכל הסוגיה הזאת שנקראת השותפות בהורשת הארץ, בירושת הארץ והורשת יושבי הארץ, יש לזה ערך דתי, יש לזה ערך הלכתי. לא דווקא היום הזה. כל אדם שהוא חלק, שותף למערכה הזאת של ירושת הארץ, ולא נחזור על כל מה שדיברנו אתמול, והוא נכנס למלחמת מצווה, שהיא הכלי שדרכה אנחנו מסוגלים להוציא מכוח לפועל את המצווה הזו שנקראת ירושת הארץ וירושת יושביה, ומצוות המלחמה היא המצווה היחידה בתורה שלכתחילה במהותה היא סכנה של פיקוח נפש. הדת הדאחי, זה גוף המצווה. אז ודאי שכשהוא נהרג על קידוש השם. אז הוא לא, אנחנו מזדהים לא רק עם הכאב, אנחנו מזדהים לא רק עם הערך המוסרי של הדברים, של השותפות הציבורית. אנחנו מזדהים עם קיום המצווה אולי יותר גדולה ויותר חשובה של הדורות שלנו. אז גם בהקשר הזה אנחנו צריכים להסתכל על הדברים במצב, במבט הזה. כלומר, לא רק שבוא נבדוק מה קרה ועכשיו אנחנו כואבים ביחד. צריך להסתכל על זה מבפנים. אז כמו בהנהגה האלוקית מלמעלה למטה, כך גם באמונה שלנו מלמטה למעלה. ההתעמקות החודרת, כשאנחנו מסתכלים בעומק על הדברים, מאחדת את הנפרדים. מה שהשביל הבינוני מפרידה. אדם בינוני מפריד. עומק פנימי מאחד, מגלה את השורש האחד. יש הרבה מלאים במשפט הזה. העולם שלנו נקרא אלמא דפירודה, ולכן אלמא דשיקרא. אבל בצד האמת, העולם ביסודו הוא אחדותי כמובן. השם אחד ושמה. מה? אם אתה מתכוון למה שאמר בעל התניא, לא זאת הכוונה. כשבעל התניא אמר ספר בינוני, בעל התניא התכוון דבר אחר. כשהרמב״ם אמר מידת האמצע, מידה של בינוני, מידה בינונית, הוא התכוון למשהו אחר. כאן הרב מדבר על בינוניות במובן של בין לבין. לא זה ולא זה. כשאני נמצא בין, בינוני זה מלשון ביניים, בין זה לזה. הביניים האלה, המציאות הביניימית הזאת, היא מציאות מסובכת. כי אני לא פה ולא שם. אבל יש ביניים שזה גם פה וגם שם. השביל האמצע של הרמב״ם זה שביל האמצע שמחבר את שני הבנים. את שני הדברים שנמצאים מהעבר הזה ומהעבר הזה. שלושת החודשים היחידים שהתורה מחברת ביניהם הם ניסן, אייר, סיוון. אני יכול להסתכל על חודש אייר כמעביר את ניסן אל סיוון. ואז חודש אייר הוא סך הכל מעבר. אני יכול להסתכל על זה הפוך. חודש אייר הוא החודש שיש בו קצת מניסן וקצת מסיוון. ואם אני לא, אם אני לא מגלה את אייר, אין לי לא את פסח ולא את שבועות. אז תלוי על איזה בינוני אנחנו מדברים. אם אנחנו מדברים על בינוני שהוא לא זה ולא זה, אז זה כישלון. לזה הרי מתכוון כאן. אבל אם אנחנו מדברים על בינוני שהוא גם זה וגם זה, זה האידיאל. אז תלוי על איזה בינוני מדובר. אז ההתעמקות החודרת מאחדת את הנפרדים. מה שהשביל הבינוני מפרידם, כמו שדיברנו לפני בין הזמנים. בין הזמנים זה מושג של בין, בינוני, ביניים. עכשיו תלוי. אם אנחנו מסתכלים על בין הזמנים כזמן שהוא לא זמן, זה בין הזמן, בין זמן חורף לזמן קיץ. נו, ומה קורה בזמן הזה שנקרא ניסן? כלום. יצאנו לחירות. עבדה בהפקרות אני חלה. אז אנחנו מבינים מה שהמהר"ל צובח. שאיך יכול להיות כל הביזיון הזה כבר בדורו. של בין הזמנים שפורקים עול וכו'. אבל אם אנחנו מבינים שבין הזמנים זה הזמן הכי חשוב. כי בזמן הזה אנחנו מתבוננים על הזמן שהיה. ועל הזמן שעתיד להיות. מבינים מהכלי מה השגנו. מבינים מה צריך להשיג. והזמן הזה שבין הזמנים הוא זמן. במתים חופשי, אין חופש. זה זמן בין הזמנים. הייתי אומר אפילו בהקשר הזה, זה הזמן החשוב ביותר בין הזמנים. כי הזמן הזה הוא מאחד את הזמנים. הוא מאחד את הנפרדים. אם זה המבט על בין הזמנים, על זה ודאי המהר"ל לא דיבר, על זה ודאי המהר"ל אמר שבין הזמנים היה תקנת ראשונים, כך כותב המהר"ל. הראשונים הניגו בין הזמנים. כי ברור שאדם צריך לעשות איזושהי, לא הייתי מרפסקה, איזושהי מציאות של ביניים, שהביניים האלה כוללים את העבר והולכים אל העתיד. אבל אם הבינוניות הזאת היא מפרקת, היא מפרידה, אז ודאי שזה קלקול גדול. טוב, התפדרנו קצת. ההתעמקות החודרת מאחדת את הנפרדים. מה שהשביל הבינוני מפרידה. וכל השאלה של העולם שלנו, איך אנחנו מסתכלים על הבינוניות הזאת? האם הביניים הוא הפרדה, או הביניים הוא הכולל? זה גם דרך אגב, אנחנו נוגעים בו בסוגיות עצומות. מידת האמצע של הרמב״ם. האם מידת האמצע של הרמב״ם מפשרה, או מידת האמצע של הרמב״ם מכולליות? משפט אחד. אם אנחנו מבינים שהבורא מתגלה בכל המידות, ניקח דוגמה, גאווה כיתר, שפלות רוח כחסר, וענווה באמצע. אז אם אנחנו מבינים את המושג ענווה כפשרה, אז זה אומר שלא גילינו את הגאווה, ולא גילינו את שפלות הרוח. ואם אנחנו נוטים רק אל הגאווה, או רק אל שפלות הרוח, אז בעצם לא גילינו את הבורא בכל מידותיו. אז מה עם מידת הענווה? מידת הענווה היא כוללת גם את הגאווה, וגם את שפלות הרוח. האמצע שבין הגאווה לשפלות הרוח, הכוונה הכולליות של הגאווה ושפלות הרוח. הכולליות הזאת נקראת ענווה. עכשיו, אף אחד לא אמר שמידת האמצע היא באמצע הגיאומטרי, היא באמצע הכמותי. מידת האמצע שהיא הענווה היא 63 חלקי 64 שפלות רוח, ואחד חלקי 64 גאווה, וצריך להבין מה אמרנו, כי זה לא מתמטיקה פה. אבל ברור שמידת הענווה היא מאפשרת לגלות את הבורא גם את מידתו בשפלות, את מידתו שפלת הרוח, וגם את מידת הגאווה שלו. ואז מידת האמצע היא לא פשרה. מידת האמצע היא כולליות. זה הבינוני של הרמב״ם. לא כלא זה ולא זה. כגם זה וגם זה. סוגיה גדולה הסוגיה הזאת, אבל נסתפק בזה כרגע. אורו של משיח. עכשיו אנחנו חיים בתקופה שבה אנחנו מוארים מאורו של משיח. קל וחומר בעקבדה דמשיחה. אורו של משיח. אורו של משיח שיסודו רם ונישא וגבוה מאוד. מואר הוא מהתוכן העליון שהנס והטבע מאוחדים שם. מהי התכונה של המשיח? מהי תכונה של תקופת משיח? ידוע ומפורסם, הזוהר המפורסם, שיש בעולמות העליונים כל מיני היכלות. יש היכל שנקרא היכלו של משיח. ולפי הזוהר שמביא כאן הרב, ההיכל הזה נקרא כאן ציפור. מה הקריטריון להיכנס לישיבה של המשיח? יש שם ועדת קבלה, כמו במכון מאיר. מה הקריטריון? יש ישיבה של אברהם אבינו, ישיבה של יצחק אבינו, ישיבה, יש הרבה ישיבות שם, במחאות. מה הקריטריון, מה כרטיס הביקור כדי להיכנס להיכל ישיבתו של משיח? אומר הזוהר, אני אומר את זה במילים שלנו, מי שיודע להוציא אור מחושך, או מתוק ממר, הוא זה שיכול להיכנס לישיבה של המשיח. מילים אחרות, מי שיודע לגלות את עומק האור שנמצא במעטפת של החושך, את עומק המתוק שנמצא במעטפת של המר, את עומק הסוד שנמצא במעטפת של הפשט, את עומק תורה שבכתב שנמצא במעטפת של תורה שבעל פה, את עומק הפנימי שנמצא בעולם החיצוני, את העומק הניסי שנמצא בטבע החיצוני, הוא קשור לישיבת משיח. אז מה התכונה של המשיח? התכונה של המשיח והתכונה של התקופה היא המסוגלות להוציא מתוק ממר. לא להגיד אין מר. אבל להוציא את המתוק מהמר. אז המשיח עניינו ייחוד הנס והטבע, אורו של משיח שיסודו רם ונישא וגבוה מאוד. מוארו מהתוכן העליון שהנס והטבע מאוחדים שם. וכל העלילות של הטבע, מקטן ועד גדול, פועלים בעדו ואימו, על ידו בהשפעתו. עכשיו ברור אם כן שתקופת משיח היא תקופה שבה לא יהיו רק ניסים. והיא תקופה מצד שני שגם לא יהיה רק טבע. היא תקופה של נס בטבע. של כלפי חוץ יהיה טבע, אבל מצד האמת יש ניסים נסתרים כל הזמן. לכן אני עשיתי פה באמצע המשפט. אורו של משיח הוא מואר מהתוכן העליון של נס והטבע מוחדים שם, וכל העלילות של הטבע פועלים בעדו ואימו על ידו ובהשפעתו, כמו העלילות הניסיות. כלפי חוץ, טבע. כלפי פנים, נס. כלפי חוץ, נהרג במלחמה. כלפי פנים, קדוש. כלפי חוץ, במקרה הוא היה שם בפיגוע. כלפי פנים, השגחת השם. כל החיים שלנו משייכים ליחס הזה. המעשים כולם, תראו איזו הגדרה מופלאה, כל העולם המעשי שלנו, כל ההנהגה ההיסטורית שאנחנו חווים אותה, ובפרט ההנהגה, אם אפשר לומר, הדברים הקשים שמופיעים אלינו במציאות שלנו, המעשים כולם עומדים בצורה עוברית, עובר, רק אחר כך הוא נהפך לאדם. לכל מעשה, אם אפשר לומר, יש את העיבור שלו, או יותר נכון, יותר עמוק, יש את העבר שלו, יש את השורש שלו. המעשים כולם עומדים בצורה עוברית. אנחנו נפגשים עם התוצאה. אנחנו נפגשים עם הר הרצל, אנחנו נפגשים עם המוות. אנחנו נפגשים עם הזיכרון, עם העבר. אבל איזה שורש ששם הכל מתחיל, שממנו הכל נובע? מי הם אותם הקדושים? לאיזה מהלך הם שייכים? מה השורש הפנימי של כל העניין הזה? המעשים כולם עומדים בצורה עוברית. כל ההוויה כולה, נשמות אפרוחים או ביצים. אבל עדיין לא ציפורים. במקרה הטוב כבר מתחילים לראות האפרוח. הפחות טוב, היותר נסתר, רק ביצה. כל ההוויה, דרך אגב, על פי הקבלה, מצוות שילוח הקן יש בה סודות עצומים. ולכן נהגו חסידים, לפחות פעם אחת בחיים, לנסות לקיים את המצווה הזאת, למרות שהמצווה הזאת היא קיומית ולא חיובית. כלומר, אתה לא חייב לשלח את הקן, את הציפור מהקן. אם במקרה הזדמנת לסיטואציה כזאת, שלח לשלח את האם ואת הביצים דיקח לך. אבל אין חובה. אני חייב להניח תפילין, זה לא קשור אם יש לי תפילין או לא. אני מחויב להניח כל יום תפילין. אבל לשלח את הקן זאת מצווה קיומית, לא חיובית. אבל חסידים נהגו. חיובי הכוונה שאני חייב. קיומי הכוונה, אם הזדמנה לידי סיטואציה, אני מחויב. אבל אם לא, לא. אני לא חייב ללכת עם בגד, עם ציצית, להטיל, פתיל תחלת. אבל אם יש לי בגד ארבע כנפות, אני חייב. אבל אם אין לי בגד ארבע כנפות, אני פטור. אני לא חייב לקבוע מזוזה. אבל אם אני גר במבנה שיש בו מחויבות, שיש בו מחויבות הלכתית, לקבוע מזוזה, אני מחויב. אבל אם אני גר ברחוב, בסדר גמור. אבל חסידים כן נהגו, כמו שאנחנו נוהגים היום לגבי ציצית, כן לעשות בגד לכתחילה של ארבע כנפות כדי להתחייב לכתחילה בציצית. למרות שמעיקר הדין, אם אני לא לובש בגד כזה, אני לא מחויב בציצית. אז חסידים נהגו כן לשלח את האם. ויש בזה סודות עצומים. כאן אנחנו מתחילים אולי להבין כאן איזושהי התחלה של כיוון. אולי נגיע לזה עוד כמה שורות, הנה כבר מגיעים לשם. המעשים כולם עומדים בצורה עוברית, כל ההוויה כולה, נשמות אפרוחים או ביצים, ורוח אלוקים מרחפת עליהם. ומשיח גנוז הוא בכאן ציפור, זהו החלו. האפרוח זה המציאות. הביצה זה, אם אפשר לומר, האסתר של, אם אפשר לומר, של המציאות. השורש של המציאות. כשאנחנו שולחים את האמא, וכביכול לוקחים את הביצים, אנחנו בעצם מגלים, באופן כללי אני אומר, שאנחנו מבינים את היחס. אנחנו מבינים בעצם שהכל מתחיל בביצים, והאפרוח זה החוץ. אנחנו משלחים את הציפור, ושייכים אל הביצים. אנחנו לא מתרשמים רק מהציפור. אנחנו רוצים להתקשר לשורש הציפור. והמשיח יושב בכאן ציפור. אז חסידים מקפידו מאוד, מקפידים מאוד לקיים את המצווה הזאת. כדי להיות שייך תמיד אל הביצה, ולא רק אל האפרוח. רק שנייה אחת. ומשיח גנוז הוא בכאן ציפור, זהו החלו. והאפרוחים מתפתחים ומתגדלים, והביצים מתחממים. זה תהליך ארוך, מסובך. בדרך, תכף נראה, יש מחירים קשים מאוד. והולכים ומתקרבים לצורת הוויית החיים והמפעל כפי שצריכה להיות אותה הצורה. ובכללות הכל, הכל כלול, הכל פועל. לא יחסרו גם כל לקוחות השוללים. אף אחד לא אמר שתהליך ההתגדלות של הביצה, תהליך הפקעת הביצה והופעת האפרוח עד הציפור, התהליך הזה הוא כולו חיובי וכולו מתוק וכולו נעים. בדרך יש כוחות שוללים. בדרך יש כאלה שלא רוצים שמהביצה יפקע האפרוח. מבפנים ובחוץ בכל התחומים. לא יחסרו גם כל הכוחות השוללים. זאת סוגיה בפני עצמה שצריך לדון בה. שגם הם מצטרפים להוציא כלי למעשהו. כמו הכוחות החיוביים. אז נכון שאולי היינו מצפים לבוא לארץ ישראל והאויב כאן יפרוס לפנינו שטיח אדום, בבקשה, חיכינו לכם, למה התעכבתם 2,000 שנה? אבל זה לא בדיוק היה ככה. אז יש מחירים בדרך. עד כדי מסירות נפש ממש. לא יחסרו גם כל הכוחות השוללים, שגם הם מצטרפים להוציא כלי למעשה, או כמו הכוחות החיוביים. יום הזיכרון ויום העצמות כחטיבה אחת, זה דבר כל כך פשוט וכל כך יסודי וכל כך עקרוני בהשקפת התורה. זה היכולת לראות את הביצים בתוך האפרוחים שלפעמים האפרוחים האלה ותהליך ההתגלות שלהם. אתה שואל את עצמך, תגיד, האפרוח הזה בסוף יגיע להיות מה שבאמת היה גנוז שם בביצה? מי יודע מה יקרה בדרך איתו? והכוחות השוללים שהם מצטרפים אל הכל לעשות את הצבעון של המטרה העליונה שם, בעומק ירידתם, אורה חיובית עליונה גנוזה. איזה משפט, הכל מהזוהר. תחת העוני הנורא, העניות, החלקיות, החיסרון, הקלקול, תחת העוני הנורא, עושר עליון גנוז וחי. מביא הרב מאמר בזוהר, קודשא בריחו וחד מסכנה, הקדוש ברוך הוא הטוב ומוחלט, האמת המוחלט, האינסוף, הכל של הכל, הוא יושב ואכל כאן ציפור, עם מי? עם אחד מסכן. מסכן. והמסכן כידוע, הוא לא רק מסכן, הוא גם מסוכן. ואיפה שניים יושבים? וכאן הציפור. ושם צומחים דברים, שם מתגדלים, שם מתבררים. הוא תאורי לב, עכשיו אדם שהוא טהור, הוא מסתכל על הדברים בצורה עמוקה. היודעים רזה דמילה דשטוטה, גם זה ביטוי בזוהר, שיודעים את הסוד של מילות השטות, סוגיה שלמה על השטות, על השטותניקיות, מה מקור השטות בעולם. עד רמת הליצנות אפילו, אבל סוגיה לפני עצמה, נעזוב אותה כרגע. הוא תאורי לב היודעים רזה דמילה דשטוטה, ואיך היא מצטרפת לעיר רזה דחוכמתה. כי רב אמנון הסבא, שגם מספרת עליו שהיה מחבר את השטות עם החוכמה, ומגלה את עומק החוכמה שבשטות, הם דרים, הכל אותו עניין כל הזמן, רק ממקומות אחרים, הם דרים בעי מגדלה. הם גרים באותו המגדל, באותו המקום, ומסתכלים הם במפלאות תמים דעים, באור ישועתו. אז אם כן, ברור שמשיח, התכונה של המשיח, זה שיהיה חבלי משיח. דרך אגב, סתם ככה, חבלי משיח. חבלי לידה. מה השורש של המילה חבל? של מה חבלי? חבל, נכון? מה זה חבל בעברית? לחבול. זה למדנו את הגננת כבר. אבל כשאנחנו עכשיו לפני הגננת. מה זה חבל? חבל, חבל, חבל. מה התכונה של החבל? שהוא נמתח. אבל מה התכונה של החבל? פשט קודם. שהוא מחבר את הקצוות. נכון, אבל הוא מחבר את הקצוות. כשאני מותח חבל למקום, ממקום א' לב', אז יש כאן ייחוד. יש כאן קשר. זה הבינוני שפגשנו מקודם. התכונה של החבל, שהוא יודע לחבר בין שניים. שיש לך שניים, שנראים שניות. אנחנו חיים בעולם של שניות, שהוא נראה עולם, על מדי פירוד, העולם נפרד. והתכונה של החבל היא היכולת לחבר את הקצוות. היכולת לגלות שהם מחוברים. אלא שבדרך אל החיבור, או כמה חבלות יכולות להיות שם. מסוכן מאוד. התכונה של המשיח שהוא חבל. אבל המשיח עצמו, לא הייתי אומר המשיח, התקופה שדרכה יופיע המשיח המאורעות, יכולים להיות במאורעות האלה חבלות קשות מאוד. אני אגיד את זה בצורה יותר ברורה. משיח וחבלי משיח זה אותו דבר. יש אנשים שואלים, למה משיח לא בא בלי חבלי משיח? מספיק משיח, מה אנחנו צריכים חבלי משיח? כי זה בדיוק הנקודה של המשיח. מה זה משיח? משיח זה הנס והטבע ביחד. משיח זה תורה שבכתב ושבעל פה ביחד. משיח זה הפנים והחוץ ביחד. זה נקרא משיח. דרך אגב, בואו נלך רגע עוד מקום אחד. עוד שלב אחד. למה משיח נקרא משיח? מה זה משיח? המילה משיח. מלשון משוח. במה הוא משוח המשיח? בשמן. נכון? מים לא מושכים. אני לא אומר משכתי את עצמי במים. משכתי את עצמי בשמן. נכון? מה התכונה של השמן? שהוא מחליק, קודם כל. בית? נספג. זאת התכונה המרכזית של השמן. הוא גם צף. אבל התכונה המרכזית של השמן, שהוא נספג. אז מה התפקיד של המשיח? למשוח. כלומר, לקחת כביכול, להתייחס, להיפגש עם העולם החיצוני, מבחוץ, ולהתחיל, אם אפשר לומר, להספיג אותו, בפנים. לכן חז"ל אומרים, העולם הזה מורכב משלוש תקופות מרכזיות, 6,000 שנה עולם, 2,000 תוהו, סימן שאלה. 2,000 תורה, תשובה, סימן קריאה. נו, אז יש לנו קושייה, ויש לנו כבר תשובה. אז גמרנו. למה צריך עוד 2,000 משיח? 2,000 תוהו, 2,000 תורה, 2,000 משיח. מה התפקיד של המשיח? התפקיד של המשיח להספיג, להפנים, את אותם האידיאלים, הרעיונות, שלמדנו כבר ב-2,000 הקודמים, שנקראים תורה. וההסתפקות, ההסתפקות הזאת, היא מורכבת, היא מסובכת. אין משיח בלי חבלי משיח. משיח זה חבל. משיח זה למשוח. משיח זה לספוג. אבל מה אתה צריך להספיג? אתה צריך להספיג חוץ ופנים. זה נקרא משיח. לכן ברור מה שחזל אומרים. את צמח דוד עבדך, מהרת עצמיח. למה המשיח נקרא צמח? מסביר בעלי מבלים שמחה פשט. כי המשיח, מהותו זה לצמוח. מהותו זה תהליך. זה לא ביום אחד. ובתהליך הזה יש ברורים קשים מאוד. ובדרך ליום העצמאות עוברים דרך ליום הזיכרון. זו התקופה. וחבלי משיח הפנימיים הם חבלי משיח עצמו. אין משיח בלי חבלי משיח. הפנים של המשיח הוא מתגלה דרך חבלי משיח. וכאן הרב, אם אפשר לומר, מפרק לנו את ההיסטוריה לארבע תקופות, ארבע מיתות בדין, סקילה, שריפה, הרג וחנק. אומר הרב, יש בעם ישראל בהיסטוריה שלנו ארבע תקופות, כלומר חבלי המשיח, כל הדברים הנוראים שאנחנו אמרנו בהיסטוריה, כל המדע החיצוני, כל תורה שבעל פה, כל הטבע, כל החוץ וכו', כל זה מופיע בארבעה תחומים. ארבעה סוגי איסורים. זה לא רק מיתות בדין ליחיד. זה מיתות בית דין, אם אפשר לומר, לאומה. עם ישראל צריך לעבור ארבעה, נקרא לזה צירופים, מלשון לצרף. צריך לעבור את צירוף השקילה, השריפה, הרג והחנק. בבקשה. אדם, כן. כן, ודאי. כלומר, למדנו כבר הרבה פעמים בספר אורות. שהרב אומר שהגאולה הציבורית, הלאומית, לא תהיה אם לא תהיה גאולה פרטית. למדנו את זה. אם אפשר לפתוח, בעמוד קוף סמך A למטה, אי אפשר לנו לדבר. צריך לזכור את הפסקה הזאת בדברי הרב, ודאי באורות. אי אפשר לנו לדבר על דבר תחייה לאומית כללית. כלומר, אפשר לדבר, אפשר לעשות, צריך לדבר, צריך לעשות, אבל שלא נצפה שהדברים יושלמו כראוי. אי אפשר לנו לדבר על דבר תחייה לאומית כללית, אם לא נדבר בעניין תחייה פרטית של כל נשמה ונשמה בפני עצמה. אם כל אחד באופן אישי לא יעבור את המשיח שלו, אז עם ישראל והעולם לא יקבל משיח. ועל כן, אנחנו חיים בתקופה שהמשפט הבא הוא פשוט מציאות, הוא מול העיניים. אנחנו חיים בתקופה הזאת. ועל כן, תחיית הנשמות הפרטיות של כל יחיד בתללי תחייה אמיתית של תורת ארץ ישראל, הרי היא החלק היותר מעכב בתכונה של התחייה הלאומית. מה אנחנו רואים היום מול העיניים? בדיוק. שהציונות החילונית הגיעה למבוי סתום, כי אין תחיית הנשמות הפרטיות. סליחה שאני אומר דברים קצת קשים. את מי מעניין שמחר או היום בערב זה יום הולדת של המדינה, חוץ מת הילדים בגן? יום הולדת של המדינה. לצערנו הרב, הרבה מאוד אנשים שמעניין אותם שמחר יהיה מזג אוויר נעים, שהבשר יצא כמו שצריך. עכשיו, שיוכלו לבלות בגן, כראוי. הילדים באים מתלהבים מהגן. יום הולדת של המדינה, כחול לבן, מנורה, דגל, מגן דוד. ברוך השם שיש לנו את הילדים. שמגלים לנו את הנקודה הפנימית של כל דבר. צודק. ברור שזה נכון. טוב, בואו נתקדם, כי יש באמת עוד כאן חלק חשוב. וחבלי משיח הפנימיים הם חבלי משיח עצמו. אומר הרב, אנחנו חיים בתקופת איסורי החנק. כל תקופה היה סוג של איסורים אחר, שהוא בחינת מיתת בדין אחרת. התקופה שלנו הם חבלי משיח. זאת התקופה. איזה סוג של מיטה מתאים לתקופה שלנו? חנק. אבל נגיע לזה עוד מעט, רק נקרא עכשיו את החלק הזה, כי הרב חוזר אליו בסוף. הירידה למעמקי הסיבות של כל מוחין דקטנות, הם איסורי חנק. נזכור את ההגדרה לעוד כמה שורות. קטנות מוחין, זה נקרא חנק. להיחנק, חס ושלום, זה מוח קטן. תרף נראה את הביטויים שלו. הם איסורי חנק לרוחה דמלכה משיחה דבגלותה בתרה בסופה, מתקן את הצדים האחרונים וכו' וכו'. נתקדם כבר נחזור לשם. איסורי סקילה. איסורי סקילה היו בכל התקופה של עבודה זרה, וכל הרעות, הירידות והטמטומים, הפרעות הפנימיות והחיצוניות שהם ענפיה. איסורי סקילה, אלה האיסורים שהרב, אם אפשר לומר, כולל אותם בכל הקלקולים הרעיוניים. צריכים לסכל, להוציא, לסכל מהשדה. איסורי סקילה זה בכל התקופה של כל, אם אפשר לומר, החוסרים הרוחניים שהופיעו בעם ישראל. תכף תתברר עוד יותר טוב, בואו נתקדם טיפה. איסורי שריפה. כלומר, איסורי סקילה זה מבחינתנו, עבודה זרה. איסורי שריפה זה שרצו לשרוף אותנו, אבל מבחינה רוחנית. החורבנות והגזרות המלכותיות על התורה, שריפות התורה והשמדות נוראות שהיו מכוונות להכירת הנשמה והפנימיות. שמעתי דבר מזעזע. אם אני לא טועה, הצריף של ימח שמו וזכרו בשואה, בצריף שלו הוא עשה רשימות. איפה יש יהודים בכל העולם? אולי אני טועה בנתון, אולי לא, אבל הנתון הזה הוא נכון, יכול להיות שלא משדך אותו למקום. הייתה רשימה להיטלר ימח שמו וזכרו, כמה יהודים יש בכל מקום על פני כדור הארץ. ואם אני לא טועה, הייתה לו רשימה שבאלבניה יש יהודי אחד, וצריך להגיע אליו. עד הסוף, התגלה, לא מזמן, שהייתה תוכנית של הנאצים, שלחו כבר משלחת של נאצים לאתונה, שברגע שרומל יגיע לארץ ישראל, לכבוש את ארץ ישראל, לאותם 24 שליחים נאצים יצטרפו הערבים כאן באזור, ויחסלו את היהודים בארץ ישראל. וברוך השם הוא נעצר שם בלוב. עד הסוף! לנקות חס ושלום עד הסוף. כמו שאמרו הערבים לפני הקמת המדינה, כשגולדה מאיר הלכה לאותו מלך בירדן, לא גולדה, בן גוריון, נטטה אתכם מתחת לשטיח, נזרוק אתכם לים. עד הסוף, מה הם רוצים? תורה. יש מציאות כזאת, יש מציאות היסטורית כזאת של גזרות, של שריפת נשמה, וגוף קיים. שהגוף יהיה קיים, אבל העיקר שהנשמה לא תהיה. זה איסורי שריפה, שריפת הנשמה. איסורי הרג, זה האיסורים שקשורים לגוף, רוצים להרוג אותנו. איסורי עבודה זרה, איסורי סקילה, זה כל הקלקולים הרוחניים מבחינתנו. ממילא איסורי שריפה זה שרוצים לשרוף את הנשמה. איסורי הרג רוצים להרוג את הגוף. איסורי הרג הם כל ההרגות, המיטות המשונות וכל הרדיפות החיצוניות במעמד הכלכלה. ואכל כצריכה ולחמך יאכלו בניך, ולחמך יאכלו בניך ובנותיך. נו, והגענו לתקופה שלנו, ואיסורי חנק. מה זה איסורי חנק? אז רוצים להרוג את הגוף, איסורי הרג. רוצים לשרוף את הנשמה, איסורי שריפה. רוצים, שכנעו אותנו כבר לעבוד עבודה זרה, איסורי סקילה. אז מה נשאר? גמרנו. אומר הרב, לא, עכשיו הגענו לתקופה של האיסורים הכי קשים. הקשים ביותר. איסורי חנק. מה זה איסורי חנק? חנק מחשבתי, חנק רעיוני. איסורי חנק הם האיסורים האחרונים של ירידת האור למעמקים. יתרתם משמע, בצד השלילי זה עמוק בפנים, בצד החיובי זה יורד עד בפנים. מה? מה זה איסורי חנק? לחשוף סיבות קטנות וקלות, לנתח את המציאות ההיסטורית, הפוליטית, הבינלאומית והישראלית, במשקפיים של הכל, הכל כאן ועכשיו, הכל נקודתי, הכל חיצוני. לנעוץ תקוות במרחקים ומאורעות זמניות, במנהיגי עולם, בהבטחות, בחוזים כתובים, בהכרעות פוליטיות, בבחירות עולמיות, לאו דווקא פה בארץ, בנטיות לב של מושלים ובמהלכים של השתדלויות פוליטיות. זה איסורי חנק. איסורי חנק זה לחיות בתקופה שבה אנשים חושבים שיפטרו מחלה קשה בפלסטר. היה פיגוע כי לא היה מאבטח, או לא היו שניים, או לא היו שלושה. אבל מחר היו חמישה, פתרנו את הבעיה. יש קסמים? יש פיגועים? נעשה גדר הפרדה. יש קסמים שעורים את הגדר? לוויין. כביש עוקף, תרבות כביש עוקף. זה איסורי חנק. איסורי חנק זו תקופה כזאת שבה אתה חי, ובעצם אתה לא מנתח ומברר שכלית בתודעה את הסיבות לכאבים, את הסיבות לבעיות, ואז אתה כל פעם נותן פתרונות חיצוניים לבעיות שצריכות ניתוח, יסודים מאוד. איך אפשר, בוא נגיד זה במילים שלנו, איך אפשר לשבת מול החדשות ולשמוע כיצד פוליטיקאים מדופלמים או עיתונאים מוכשרים מנתחים את כל המאורעות שבהם אנחנו עוברים ולא להיחנק? בא לך להיחנק? אתם באמת חושבים שבזה, אם אתם תעשו את זה, בזה הכל ייפטר? זה מחניק, מחניק את המחשבה, מחניק את הדיבור, מחניק את האוויר, נתקע בגרון. איסורי חנק הם האיסורים האחרונים של ירידת האור למעמקים. למה? איזה עומק? עומק שלילי בהקשר הזה. לחשוף סיבות קטנות וקלות. למצוא פתרון, להישען על סיבות קטנות וקטנוניות וקלות ונקודתיות ושטחיות וחיצוניות. לנעוץ תקוות במרחקים ומאורעות זמניות. הכל לטווח קצר, הכל לטווח עכשווי. בנטיות לב של מושלים, הכל תלוי במה יגיד פלוני ומה יגיד אלמוני בעולם, ובמהלכים של השתדלויות פוליטיות. לעורר גם קטני רוח, שאין להם כי מטרות קרובות מגושמות ומצומצמות. והקטנות מחוללת את החוצפה. כי החוצפן לא יודע מה זה אדם חצוף. אדם חצוף זה אדם שלא יודע את מקומו. הוא מתחצף לאדם מבוגר ממנו, הוא חושב שהוא מבוגר. נותן פתרון קטן לדבר גדול. וחבל המחנק, אחוז על הצבא, מונע את הדיבור וסתם את האוויר. זה איסורי חנק. אז אנחנו חיים בתקופה שאולי כל האיסורים באים אלינו ביחד. גם איסורי סקילה מצד התרבות שלנו, גם איסורי שריפה מצד הרצון להיאבק בתורה ובערכי התורה, גם איסורי הרג רוצים לפגוע בנו. והיום אני צריך להקשיב טוב למה שהאויב המרכזי, כלומר העולם האסלאמי, רוצה. העולם האסלאמי היום מחבר, אנחנו רואים כלפי פנים רק את ההרג ואת כלפי חוץ רק את ההרג ואת השריפה. ומצד האמת יש לזה השפעה על עבודה זרה, ויש לזה החנק, הכל ביחד. נו, אז מה יביא אותנו אל המקום הנכון? רק רוח השם אשר על עמו, אור התורה הפנימית, רק אם אנחנו חושפים באמת את התורה שלנו, לומדים אותה, מפנימים אותה, מגלים אותה לעצמנו ולעם ישראל, רק רוח השם אשר על עמו, אור התורה הפנימית, יופיע להשיב רוחה דמשיחה, ומתוך האפלה יביא או יבוא אור גדול. אז אנחנו נמצאים בתקופה בהם כאלה שיום העצמאות נובע מתוך יום הזיכרון, וזה אולי בדיוק בהקשר הזה, הציפור שנמצאת בקן, ואנחנו בשלב ההתגדלות, ובשלב ההתגדלות יש כל מיני מחירים שאנחנו משלמים, אבל כל זה חלק מהתהליך, ונזכה בעזרת השם לנחמות ולגאולה שלמה.